את רוב האנשים, התקופה הזאת של שלושת השבועות, לא נעים להגיד, אבל היא די מעצבנת. למה עכשיו, פתאום, באמצע הקיץ, באמצע החופש הגדול, נוחתת עלינו התקופה הזאת, שפתאום יש כל מיני הגבלות וכל מיני איסורים ומוזיקה וללכת לים, פשוט לא מסתדר. ועל מה? למה אנחנו נוהגים את כל הדברים האלה? בגלל דברים שקרו לפני כל כך הרבה זמן. מה זה קשור? איך אנחנו מתחברים לכל הדבר הפרה-היסטורי הזה? אני זוכר לפני כמה שנים ביקרתי בבית של חבר שחזר בתשובה, ושאר המשפחה שלו הייתה עדיין חילונית. זה היה בתקופה הזאת של שלושת השבועות, ואני הגעתי אל הבית שלהם עם זיפים ככה לפנים של הימים האלו. אז אחותו הייתה נערה צעירה בגיל תיכון, בחורה חילונית, שאלה אותי, תגיד, מה זה הזיפים האלה? החלטת לגדל זקן? אז אמרתי לה, לא, עכשיו נוהגים מנהגי אבלות, ובמסגרת זאת, אז גם אנשים לא מתגלחים. היא שאלה אותי, מה קרה? אמרתי לה, ממש בימים האלו, אז היה מצור על ירושלים ונפרצה החומה, אז היא אמרה, כן, אנחנו למדנו את זה בבית הספר, בתשח. אז אמרתי לה, לא בתשח, לפני 2000 שנה כשנחרב בית המקדש. אז היא פתחה אליי זוג עיניים ואמרה, מה? ובגלל זה אתם נוהגים מנהגי אבלות היום? הרבה אנשים בלב מתהלכת להם התחושה הזאת בימים האלו. עכשיו, על מה שהיה אז, למה, מה זה קשור, וכל כך לא מסתדר לנו עכשיו. אנחנו רואים גם שהציבור בישראל, יש הרבה חגים, הרבה מועדים שמצליח להתחבר אליהם. ראש השנה, יום כיפור, ליל הסדר. הימים האלו, י"ז בתמוז, 9 באב, זה ימים שרחוקים מרוב הציבור. לצערנו אפשר לראות שחופי הים, בתי קפה, כל מיני מקומות בילוי פתוחים גם בימים האלו, ואנשים מתנהגים בהם כאילו זה יום רגיל. אז קודם כל צריך להכיר בזה שיש כאן בעיה. והשורש של הבעיה נעוץ בזה שבאמת קשה להצטער ולהתאבל על משהו שמעולם לא היה לנו אותו בידיים, שמעולם לא חווינו, מעולם לא הרגשנו, מעולם לא ראינו עד כמה הוא משמעותי ומה הוא אומר בשבילנו. אנחנו נולדנו, גדלנו לתוך מציאות שאין אותו. ולכן אנחנו לא מרגישים מה חסר, מה אמור להיות אחרת. אני רוצה להקריא לכם איזה סיפור, סיפור אמיתי שכתבה איזושהי בחורה, שמתאר לנו מה זה בית מקדש בשביל אנשים קצת שונים מאיתנו. אני אקרא ותבינו למה הכוונה. בכל שנה, כשהיה מגיע 9 באב, הייתי קצת בבעיה. מדובר היה ביום שבו אנחנו אמורים להתאבל על חורבן בית המקדש. יום שבו לא אוכלים, לא שותים, לא נועלים נעלי אור, ונוהגים מנהגי אבל שונים ומיוחדים. בכל שנה הייתי מגיע לבית הכנסת לשמוע את מגילת איכה שמקוננת על חורבנה של ירושלים. אך בכל פעם מחדש הייתי מוצאת את עצמי מרחפת במחשבותיי לאזורים אחרים לגמרי. בעוד החזן היה קורא על בית המקדש, אני הייתי מנותקת לחלוטין. מתכננת את חופשת הקיץ שלי, שמחה על שנגמרה תקופת המבחנים, או סתם מקווה שהצום יעבור בקלות גם השנה. בואו נודה בזה. קשה באמת להתאבל על דבר שקרה לפני 2000 שנה, שמעולם לא ראינו ושלא כל כך חסר לנו בחיי היום-יום. בתחילת שנות ה-20 של חיי, עבדתי בתור מורה ומדריכה באתר הקרוון עם בת חצור, שהיה ממוקם ליד גדרה. אתר שבה היו 700 קרוונים שהכלסו אלפי עולים חדשים מאתיופיה. בבקרים עבדתי כמורה בבית הספר יד שבתאי באשדוד, שם למדו העולים, ובשעות אחר הצהריים והערב עבדתי כמדריכה באתר עצמו. היה זה זמן קצר לאחר מבצע שלמה, מבצע שבו הובאו לארץ בערך 14,500 יהודים מאתיופיה ברכבת אווירית. היה זה מבצע מרגש ומיוחד, וכל הציבור בארץ הופתע לראות שפתאום מסתובבים פה יהודים שלמעשה נתלשו מהעם שלנו לפני שנות דור. ניכר היה שהם יהודים. הם שמרו שבת, הכירו את רוב החגים, שמרו על מסורת יהודית באופן הדוק ושמרני, אך ברור היה שלא הכל ידוע להם. כנראה הנתק שעברו במשך כל השנים הללו השפיע על עולם המסורת שלהם. הם לא הכירו את יום העצמאות, לא את יום ירושלים, ואפילו לא את פורים או את חנוכה. כנראה שהאירועים ההיסטוריים הללו התרחשו לאחר הניתוק בינינו לבינם, ולכן הם לא שמעו על האירועים או על ההלכות שנגזרו כתוצאה מכך לאורך הדורות. כמורה ומדריכה, התפקיד שלי היה מורכב מכמה משימות. בראש ובראשונה הוטל עליי כמובן ללמד אותם את השפה העברית. קולים חדשים התנאה הבסיסי ביותר לקליטה מהירה הוא השיחה היומיומית, עם נהג האוטובוס, עם בעל המכולת. במהרה הסתבר לי שזו הייתה המשימה הפשוטה והמשעממת ביותר מבין שאר המטלות שלי. במהלך הזמן גיליתי כל כך הרבה חסכים בידע ההיסטורי והמסורתי שלהם, וחשבתי לעצמי שאם לא אשים דגש על השלמת הפערים הללו, הקליטה שלהם בארץ לעולם לא תהיה שלמה. הרי כיצד יוכל נער להשתלב בתנועת הנוער השכונתית אם הוא לא ידע מהו סביבון, או דגל ישראל, או המנון התקווה? כיצד תשתלב אישה בשיחת חולין עם שכנותיה, אם היא לא מכירה את כל השכלולים המודרניים של ההלכה, כמו שעון שבת, פלטה וכדומה? החלטתי שעדי זמן ניכר בכל יום ללמד על היהדות של ימינו. יהדות שבעבר נראתה בדיוק כפי ששמרו עליה יהודי אתיופיה גם היום. הגיע ראש חודש ניסן, והחלטתי להתחיל ללמד בכיתה על חג הפסח. היו לי בכיתה 20 תלמידים בכיתות ג' עד ו', הם שובצו על פי רמת הקריאה שלהם ולא לפי גילם הכרונולוגי. התכנון שלי היה, ראשית, לקשור את חג הפסח לחגים האחרים, בכך שאזכיר להם את נושא שלושת הרגלים. את שלושת המועדים בשנה שבו נהג עם ישראל לעלות לירושלים. התכוונתי לקצר בהקדמה הזו, רק תזכורת קטנה, ומיד לפתוח בנושא חג הפסח. היום ראש חודש ניסן, וזהו חודש שבו אנו חוגגים את חג הפסח. כך פתחתי את השיעור. פסח הוא אחד משלושת הרגלים. בפסח נהגו כל היהודים לעלות לירושלים לבית המקדש. אך בשלב הזה קפץ אחד התלמידים וקטע את דבריי. המורה, אתה היית פעם בבית המקדש? חייכתי אליו מתוך הבנה שהוא קצת מבולבל. לא, מה פתאום, זה היה ממש מזמן. התלמיד התעקש ואליו נוספו כמה זוגות עיניים. כן, בסדר, מזמן, אבל אתה היית שם? היית בבית המקדש פעם מזמן? שוב חייכתי, הפעם קצת מבולבלת. חשבתי לעצמי, מה, הוא לא מבין? אולי העברית שלי קשה לו? החלטתי להסביר בבירות. לא, מה פתאום? זה היה ממש ממש לפני הרבה מאוד שנים, לפני הרבה 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 זמן. קיוויתי שהפעם הבהרתי את עצמי כראוי. אך כעת שם התלמידים הצטרפו אליה ושאלו בהמולה ביחד, אף פעם לא היית שם? המורה, איך זה להיות בבית המקדש? איך נראה בית המקדש? שקט! ניסיתי להרגיע את הרוחות. תקשיבו, אין בית מקדש. היה מקדש לפני הרבה מאוד שנים, אבל היום אין. הוא חרב, הוא נשרף, אני לא הייתי שם, אבא שלי לא היה שם, סבא שלי גם לא, כבר 2,000 שנה אין בית מקדש. אמרתי את המילים שוב ושוב, מה הסיפור? זו מציאות שנולדנו כולנו לתוכה, למה הם כל כך מוטרדים מזה? המולה בכיתה רק התגברה יותר ויותר. כשכעת הם התחילו לדבר ביניהם באמהרית, מתווכחים, מתרגמים, מסבירים, צועקים, ואני כבר לא מצליחה להשתלט על הסדר בכיתה. כשצלצל פעמון בית הספר, הם אספו את חפציהם ורצו הביתה. אני יצאתי מבית הספר מוטשת ומבולבלת לגמרי. למחרת. בבוקר שלמחרת עמדתי באוטובוס שהביא אותי אל בית הספר, כשאירועי יום האתמול כמעט ולא הטרידו אותי. למעשה, כמעט שכחתי לגמרי מכל הסיפור. תכננתי היום ללמד רק מקצועות כמו חשבון והנדסה, כך שלא חשבתי על נושאים אחרים. כשהגיע האוטובוס לתחנה שלי, ירדתי ממנו והתחלתי לצעוד בשלווה לכיוון שער בית הספר. השומר שעמד בשער קיבל את פניי במבט קצת מבוהל. תגידי, הוא פנה אליי, מה קורה פה היום? יש לך מושג? ניסיתי להיזכר אם יש איזו פעילות מיוחדת או טקס מסוים ששכחתי ממנו, אך לא הצלחתי להיזכר במשהו חריג. למה? שאלתי אותו, קרה משהו? הוא לא ענה לי ורק הצביע לכיוון פתח בית הספר. הרמתי את מבטי וראיתי שם התקהלות לא קטנה של עולי אתיופיה מבוגרים, כנראה ההורים של התלמידים שלי. מה הם עושים פה? ועל מה הצעקות שלהם? ניגשתי אליהם, מנסה להבין מתוך מעט האמרית שהבנתי על מה כל הרעש. כשהתקרבתי אליהם, פתאום הסתרר לו שקט גמור. אחד המבוגרים, שידע עברית ברמה טובה יותר, שאל אותי, את המורה של הילדים שלנו? כן, עניתי. מה קורה פה, אדוני? הילדים חזרו אתמול הביתה ואמרו לנו שהמורה שמלמד אותם סיפרה להם שאין בית מקדש בירושלים. מי יכול להגיד להם דבר כזה? הוא הביט עליי במבט כועס. אני אמרתי להם, דיברנו על בית המקדש, הרגשתי שהם קצת מבולבלים, אז הבהרתי להם שבית המקדש נשרף לפני 2,000 שנה, ושהיום אין לנו שום בית מקדש. זה הכל, על מה כל המאומה? הוא הביט אליי במבט לא מאמין. מה? על מה את מדברת? עכשיו הייתי עוד יותר מבולבלת. אני לא מבינה על מה הכעס. פשוט הזכרתי להם שבית המקדש הוחרב שאינו קיים היום. האיש פנה לשאר חברה ותרגם עבורם בגמגום ובקול רועד את דבריי. פתאום המולה התחדשה, אך אפילו בטונים יותר גבוהים מאשר קודם. הנציג שלהם השתיק את רעה ושוב פנה אליי. את בטוחה? לא הבנתי על מה הוא מדבר. מה בטוחה? אם בית המקדש חרב? ברור שאני בטוחה. לא הצלחתי להסתיר את החיוך מעל פניי. איזו סיטואציה מוזרה, חשבתי לעצמי. האיש שוב פנה לחברה ובטון דרמטי תרגם את דבריי. נראה היה שבשלב הזה סוף סוף הובן המסר. אך כעת התחיל מחזה שונה. אישה אחת נפלה על האדמה. השנייה פרצה בבכי קורע לב. גבר שעמד לידם הביט בי כלא מאמין. קבוצה של שלושה גברים התחילו לדבר ביניהם בשקט, מילים מהירות, מבולבלות ומתקשות להאמין. הילדים עמדו בצד, הביטו במתרחש במבוכה ניכרת. עוד אישה פרצה לפתע בבכי, נרגש. בעלה ניגש וחיבק אותה. עמדתי מולם והייתי המומה. הרגשתי כאילו הבאתי אליהם בשורת איוב שהייתה קשה מנסו. כאילו בישרתי להם על מותו של אדם אהוב. עמדתי מול קבוצת יהודים שממש התאבלו על חורבן בית המקדש בירושלים. אותם אנשים, גם הם כמותנו, לא פגשו מעולם, לא היו, לא ביקרו בבית המקדש. אבל הם האמינו שהוא קיים, מבחינתם הוא ישנו ונמצא בירושלים, בתודעה שלהם הוא שם. ופתאום כששמעו שהוא איננו, שהוא חרב, זאת הייתה מכה, זה היה כזה שבר וחורבן. אולי אנחנו צריכים קצת ללמוד מהם, קצת לנסות להתחבר, להתאמץ, זה לא קל. אלא התחושות האלה, לנסות קצת להרגיש ולהבין עד כמה בית המקדש איננו, עד כמה הוא באמת חסר לנו. ואני רוצה להוסיף קומה נוספת שאולי תעזור לנו להבין מעט יותר. כי מה זה בעצם בית מקדש? בית מקדש זה לא עוד בניין שנמצא או לא נמצא שם בירושלים. בית מקדש זה מין צינור שמחבר בין העולם שלמעלה, בין ריבונו של עולם, לבין העולם שלנו, של בני האדם. כשאין בית מקדש, כל העולם שלנו נראה אחרת לגמרי. עולם שיש בו בית מקדש זה עולם שיש בו שכינה, שאלוקים יתהלך בתוכנו. עולם שיש בו נבואה, רוח הקודש. בבית המקדש היו 10 ניסים באופן קבוע. כל מי שהגיע לשם היה יכול לראות בכל רגע נתון את אלוקים מתגלה, את העל טבעי שמופיע לעינינו. זה שם כל כך קשה לנו להתפלל, שצריך לחבר לנו איזה נוסח קבוע, שגם אליו אנחנו לא מצליחים להתחבר. זה נגזרת, זה סימפטום לעובדן, לשבר, שאנחנו כל כך רחוקים מאלוקים, שאין לנו מילים. קשה לנו להתבטא, קשה לנו להשתפך, התפילה לא יוצאת מאיתנו, עד שצריך להוציא אותה בכוח, צריך לכתוב לנו מילים ולהגיד לנו, תגידו את זה, ואפילו ככה זה בקושי עובד. תראו לעצמכם, ילד וילדה שגדלים במין עולם דמיוני, ששם כל הקשר בין איש לאישה, עולם שבו המובן של נישואים, זה שהגבר והאישה יכולים להתכתב ביניהם, לשלוח מכתבים מדי פעם, SMS פעם בשבוע ושיחת טלפון פעם בחודש. זה המשמעות של נישואים, של קשר אמיתי בין איש לאישה. הם גדלים בעולם הזה, ומבחינתם, זה מה שיש, זאת פסגת השאיפות, כך אמור לראות קשר. בשבילנו, שאנחנו גדלנו בעולם האמיתי, שאנחנו יודעים שאפשר להגיע הרבה יותר מזה, אפשר להיפגש פנים אל פנים, אפשר לעבור חוויות משותפות, אפשר לגעת, אפשר להתקרב יותר, אנחנו מבינים עד כמה עלוב ודלוח הרמה של הקשר שהם מגיעים, שבשבילם זה המקסימום, אין יותר מזה. אנחנו נמצאים היום בדיוק במצב של אותם ילד וילדה. אנחנו יכולים אולי לשלוח איזה SMS לקדוש ברוך הוא, לנסות לכתוב מכתב פה ושם. אבל כמה זה רחוק מהמציאות של והתהלכתי בתוככם, שיש בית מקדש בתוכנו, שהלב שלנו פועם ומזרים חיים ושפע ורוחניות לכל עם ישראל ואיתו לעולם כולו. אין לנו מילים בכלל לתאר את מה שהפסדנו, ואולי על זה צריך להצטער יותר מכל. ואני רוצה להוסיף נקודה אחרונה. כשאנחנו מסתכלים על הימים ההם, על מה שקרה כשנחרב בית המקדש, באמת שאנחנו כועסים. על מי? עליהם. על אותם אנשים שחיו בימים ההם, שהתנהגו מנקודת מבטנו בצורה כל כך חסרת אחריות, מטופשת. המריבות בירושלים, שנאת האחים, שריפת מחסני המזון שהובילה לחורבן. ואנחנו מסתכלים ואומרים, איזה טיפשים. אין לכם עיניים לראות לאן כל זה מוביל? תראו מה גרמתם. אבל חז"ל אומרים לנו שלא, כל הסיפורים הללו זה לא סתם היסטוריה. זה אקטואלי לגמרי לכל מה שקורה לנו כאן ועכשיו. אם בית המקדש אינו, פירושו של דבר שיש משהו בהתנהגות שלנו שדומה לגמרי למה שהיה בימים ההם. ואם עדיין בית המקדש חרב, זה אומר שאותו חומר נפץ שהיה בימים ההם, לפני 2000 שנה הוא קיים והוא מתהלך בתוכנו. אותם חיידקים שהרעילו אז ויצרו את אותה שנאת חינם שהחריבה את הכל, מקננים בתוכנו, בגוף, בנשמה שלנו, בכל היחסים החברתיים שקיימים היום. אני רוצה להקריא לכם לסיום איזשהו קטע, הוא כתוב בנימה קצת מחויכת, אבל אני חושב שהמסר שלו הוא נוקב עד התהום. וכמה טוב יהיה אם נפנים וניקח אותו איתנו, ואולי נצטרך קצת לתקן את מה שצריך בימים האלו. הקטע קרוי דירה להזכיר, בנוי על השיר המוכר של לאה גולדברג, ויש לו מילים אחרות שמתאימות לנושא שלנו. הכותרת הנוכחית שלו היא, כשאנחנו שונאים זה את זה, מי עלול חלילה להרוויח? וכך אומר השיר. בעמק יפה בין קרמים ושדות, עומד מגדל בין 5 קומות. בקומה הראשונה, לודמילה השמנה, עלתה מאוקראינה לפני שנה. פיה מלא שיני זהב, וסבה, כך היא אומרת, היה ברוסיה רב. בקומה השנייה, משפחת ימניה, הורים 10 ילדים מטופחים, לאבא יש בשוק דוכן פיצוחים. בקומה מספר 3, אביעד עם הכיפה על הראש, לא כיפה ולא מטפחת, את 5 ילדיהם מגדלים הם בנחת. בקומה הרביעית גר זוג צעיר, היא גננת ומלצר, עלו מאתיופיה, שכחתי לומר. בקומה מספר 5 גר משפחת חרמש. אך לפני שבוע ארזו מזוודות ועזבו, איש אינו יודע לאן ומדוע. סגרו השכנים הדלת ותלו בחוץ שלט דירה להשכיר. בא תומי שנקין, עגול משקפיים, 4 גילים, לא בשתי האוזניים. עומד בחוץ וקורא את השלט, עולה במדרגות ופותח הדלת. באים מכל הדירות השכנים, עומדים מסביבו, מסבירים לו פנים. הנאה המטבח בעיניך? נאה. הנאים החדרים בעיניך? נאים. הנאה המסדרון בעיניך? נאה. אם כן, שב איתנו, תום. לא אשב. השכנים אינם טובים בעיניי. איך אשב אני, לוחם לזכויות האדם, עם מתנחל שידיו מגועלות בדם? ובכלל לא מתאים לי וממש לא נוח לגור ליד דוס שיעשה לשטיפת מוח. שלום לכולם, שלום עכשיו. הלך לו תום, ואביעד נעלב. הלך תום בקלמן. עומד בחוץ וקורא את השלט, עולה במדרגות, פותח הדלת. בא מכל הדירות השכנים, עומדים מסביבו, מסבירים לו פנים. הנאי המטבח בעיניך? נאי. הנאים החדרים בעיניך? נאים. הנאי המסדרון בעיניך? נאי. אם כן, שב איתנו, קלמן. לא אשב. השכנים אינם טובים בעיניי. איך יכול אני, חסיד של הרבי מגור, ליד אישה פורצה לגור, היא מכסה טפח ומגלה טפחיים, ומהי על קדושת העיניים? נעלבה לודמילה, וקלמן הלך לו. הלך קלמן, בא דוקטור גל. עמד בחוץ, קרא את השלט, עלה במדרגות ופתח את הדלת. והם מכל הדירות השכנים עומדים מסביבו, מאירים לו פנים. הנאה המטבח בעיניך? נאה. הנאים החדרים בעיניך? נאים. הנאה המסדרון בעיניך? נאה. אם כן, שב איתנו דוקטור גל. לא אשב. השכנים אינם טובים בעיניי. איך אשב אני, המכונן, הגאון, עם מוכר פיצוחים שלא גמר תיכון? הבוז לבערות יחי המשכל. נעלב התימני והלך דוקטור גל. הלך דוקטור גל באיליה. עמד בחוץ, קרא את השלט, עלה במדרגות, פתח את הדלת. באים מכל הדירות השכנים, עומדים מסביבו, מרים לו פנים. עיני המטבח בעיניך? נאה. עיני החדרים בעיניך? נאים. עיני המסדרון בעיניך? נאה. אם כן, שב איתנו, איליה. לא אשב. השכנים אינם טובים בעיניי. איך הגור אני לטבי בהיר אור, בכפיפה אחת עם אתיופי שחור. לא נאה לי ולא יאה. לך, גזען, גם לנו לא נאה ולא יאה. צעקו השכנים פה אחד. רק לודמילה שתקה בצד. הלך איליה באבו עמר. עולה, פותח. באים מכל הדירות השכנים, עומדים בגבם אל הקיר בגלל הסכינים. עני המטבח? לא מספיק מרווח. עניים החדרים? אך, הם קטנים וצרים. וואלה, דירה כל כך קטנה לא מספיק אפילו לילדי אשתי הראשונה. אם כן, לא תשב איתנו כאן, שאלו כשנימת רווחה בכולם. אשב ואשב בחפץ לב, הרי מי שיש לו שכל במוח, ימהר מכאן לברוח. ומי שישאר כאן בדירה, מתוך בחירה ומחוסר ברירה, אני לא אגרש, אני בן תרבות. אני אחכה עד שהוא ימות. וזה יקרה תוך זמן קצר, תסמכו על מילה של אבו עמר. ואז, לי יהיה כל הבניין. לי ולחמולה הם יותר ממניין. אז יאללה, קדימה, לארוז מזוודות. חשף אבו עמר שיניים מפחידות. ומאז, בעמק יפה, בין כרמים ושדות, עומד מגדל בין חמש קומות. גרה בו משפחה אחת, אבו עמר, כל היום הם שרים, אללה הוא אכבר. כשניקח את הדברים לתשומת ליבנו ונזכה בעזרת השם לישועה גדולה, לתשועה באב עוד השנה בעזרת השם. תודה.